יוג'בת, זכינו הפעם להתכנס עם תחילת הרצף הזה של 48 שעות, זו זכות גדולה ולא באו מאליו בכלל. יוג'בת הוא יום שנייה לפני שנשכח, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת עמיחי נתנאל בן שלום, זה באמת לעילוי נשמה, יוד שבט הוא בעצם...
סליחה, אני רוצה להבין שזה יהיה לעילוי נשמת גם חמי, שתת,
יום
שבט זה היום היום שלו, וגם יום הולדת שלו.
וואו, זה זכות גדולה.
לא נפטר באותו יום?
כן.
זה מהשם שלו.
יעקב צבי בן ישראל.
שיהיה באמת לעילוי נשמת. זכות גדולה, הרבי מדבר על זה הרבה, על להיפטר ביום ההולדת. יוד שבט הוא בעצם תאריך מהסוג של התאריכים, מציינים אותם בלוח, וזה תאריך שצריך לעשות בו משהו. וצריך כאילו לסמן שהיום הזה עשינו משהו. מי שנמצא במערכת החינוך הזה בכלל נורא נורא בולט, שאנחנו צריכים להגדיר איזושהי פעילות או איזשהו מבצע או משהו, אבל בעצם יוד שבט הוא כמו כל תאריך, אנחנו יכולים לבחור בכלל, כל ההסתכלות שלנו, על איפה אנחנו מול העולם החסידי, אנחנו יכולים לבחור להיות אנשים שמסמנים בי, על כל הצ'קליסט.
זה אנחנו
חבל? בכלל. כן, לצורך העניין כן. לצורך העניין כן. אני היום יכולה להגיד, אוקיי, יש רשימה שאותה אני צריכה לעשות אם אני קוראת לעצמי חבלתי. אני צריכה להגיד חיטת, אני צריכה להתפלל, אני צריכה לצאת למקצועים, אני צריכה לא משנה מה אני מגדירה לעצמי, שזה מה שאישה חבלתי צריכה לעשות, וזהו, ואז אם עשיתי, עברתי על כל רשימה, אני בסדר, יופי, עברתי הלאה. ויוד שבט זה אחד התאריכים שצריך לסמן בלוח, שציינו אותם, עשינו איזה משהו שנקרא התוועדות בבית או בחוץ או לא משנה, ואנחנו יכולים להתייחס לזה כמו כל דבר אחר באמת, מיוחד שהוא באמת אישי. כי בבוקר כשאת מתארגנת לצאת, רוב האנשים לפחות, אז יש לנו פעולות מאוד רנדומליות שאנחנו עושים אותן, ואנחנו לא יכולים לוותר על אף אחת מהן, אנחנו לא נצא בלי לצחצח שיניים או בלי להתלבש או בלי... לשטוף פנים, או כל אחד בסדר שבו היא עושה את הדברים, אנחנו לא עושים איזה עניין, אנחנו לא עושים שם איזה טקס שלם, אנחנו לא בהכרח נוכחים, תחצוח שיניים להרבה אנשים, זה בכלל זמן לתת למחשבה לרוץ, על לתכנן את כל, את כל מה שצריך להספיק בחצי שעה הקרובה. גם, אמהות עסוקות, יש להם ברוך השם מספיק דברים לחשוב, גם ב-18, גם בשמה ישראל, גם בלצחצח שיניים, גם במקלחת וגם באמצע השינה. יש לנו די ויותר על מה לחשוב. אבל אנחנו באמת יכולים לעשות את הדברים ככה, ואנחנו יכולים להתפלל 18, כמו שאנחנו צחצחים שיניים. ואנחנו יכולים לצחצח שיניים, כמו שאנחנו מתפללים 18. וכאן בעצם נמצאת הבחירה. אם אנחנו בוחרים לחיות את החיים, ואז אפשר לחיות כל רגע מחדש, או שאנחנו בוחרים לסמן וי על מטלות בכל רגע בחיים, ואז אנחנו בכלל במוד הישרדותי כל רגע מחדש, ואנחנו בכלל לא סופרים את הדבר הזה. יש התבטאות מדהימה של אחד הרבים על האדמור הזקן, שכשהוא היה אוכל כאח, הוא היה מרגיש אלוקות, הוא היה חי אלוקות, היה מחובר לאלוקות, בדיוק כמו שהוא היה, כשהוא היה באמצע התפילה. זה אדמור הזקן. אבל הנקודה היא באמת שאנחנו יכולים לבחור, וכשהרבי בא ואומר, יוד שבט הגיע, הייתה הסתלקות, שלב חדש בנסיעות של רבי הרייץ, כמו שהרבי מגדיר את זה, בהרבה מאוד צורות והיבטים, שנה שלמה לוקח עד שהרבי מקבל באופן רשמי את הנסיעות, ואז יש לנו יוד, יוד א', שבט, רצף, 48 שעות, ומה הרבי פותח את הנסיעות שלו ואומר? במה הוא פותח ואומר? הוא בא ואומר, מאמר שכל מי שסימן את אבי הזה אי שם ביסודי, למד אותו בעל פה, או אם מהצד של הצוות החינוכי, אז בחן אותו בעל פה, ומה רבי בעצם אומר שם בבת ילגני? זה דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו צריכים להביא את המשיח. וכדי להביא את המשיח, הקדוש ברוך הוא מוכן לפתוח ולשחרר את כל האוצרות, את מה שאין לנו מושג בכלל מה זה אומר ואיך זה אומר וכמה זה, אין לנו צל של מושג לייקר או להעריך את המשמעות האמיתית של הדברים, והוא נותן לנו אותם, למה? כדי שנוכל לנצח במלחמה הזאת של להביא את הגאולה. איך מביאים את הגאולה? אז אנחנו נדבר על זה בלי סוף. אפשר באמת לדבר ולהסביר, וחייבים את זה בדרך לכאן, מי שיצרה אותי והסבירה לי שלא ייתכן שלשיעורים שלי לא מגיעות נשים עם מכנסיים. היא אומרת לי, מה זה? זה הפצת המעיינות. לא יכול להיות שזה לא קורה. זה לא הגיוני. מה זה הדבר הזה? אומרת לי, מה זה הפצת המעיינות בתוך הקהילה? זה בכלל לא עניין, הרי רוצה שנצא החוצה. והייתה לנו ככה שיחה, והייתה מאוד 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 במקום של זאת הדרך, ככה צריך לעשות את הדברים, וזה בעצם מה שצריך לפעול. שאין ספק שכמובן צריך לעשות את זה, לאו דווקא בשיעורים שלי בכלל, קצת מעיינות עבודה עם אנשים שבאמת עדיין בחוץ, במובנים האלה, אבל בעיניי אין ספק גם שיש עוד הרבה סוגים של עבודה, ולכל אחד יש את השליחות שלו ואת הדרך שלו לעבוד. אנחנו יכולים להתווכח על מה הדרך, ומה הפעולה הספציפית שצריך לעשות, אם צריך לעשות דווקא את זה או דווקא את זה, וכן להגיד יחיד ולא להגיד יחיד, ולפני ואחרי, ולהשקיע דווקא בארגון הזה או דווקא בעמותה הזאת, אנחנו נדבר על זה בלי סוף. בסופו של דבר, בסופו של יום, הרבי עם תחילת הנשיאות נתן לנו את הנוסחה המדויקת. הכי פחות כיפית, הכי מאתגרת, אבל נורא נורא פשוטה. ברורה. ורבי אומר, הדרך להביא את הגאולה, היא התקפיה, היא התקפיה, נורא פשוט. נורא פשוט. היא התקפיה. זה פשוט לפחות בלהבין רעיונית על מה אנחנו מדברים.
וזה לא משנה.
וזה חשוב, וזה חשוב. אי שם, אחורה, הייתה לי פעם שיחה מאוד מאוד ארוכה עם הרב יוסי גינזבורג, על איזשהו עניין אישי, והוא ניסה לשכנע אותי במשהו. ובנקודה שבה כבר לא היה לי מה להגיד, לא היה לי איך להתנגד, אז אמרתי לו, יופי, קל להגיד, כאילו. אז הוא אמר לי, אם מי שקל לו להגיד, לא יגיד, אז איך יעשה מי שקשה לו לעשות? אם מי שקל לו להגיד, הוא לא יגיד, אז איך יעשה מי שקשה לו לעשות? כאילו, זה נכון, מהמקום שלי מבחוץ, הרבה יותר קל להגיד, כמו שאתה אומר. אבל יש חשיבות מאוד גדולה לבהירות הזאת בראש. כמה פעמים אנחנו עומדים מול עצמנו ואומרים, באיזשהו רגע של אמת, רגע של אמת, תכלס, אז איך מביאים את המשיח? והרבי אומר, הרבי פתח את הנשיאות שלו, הוא בא ואמר, ככה עושים את זה. אבל כל כך קל לנו, אנחנו כל כך רוצים ללכת למקומות אחרים. והאמת היא שאם אנחנו מבינים מה זה גאולה, אז זה נורא ברור שזאת הנוסחה. כי מה זה גאולה? גאולה, כמו שהרמב"ם מתאר אותה, זה אומר, מרגישים, החוויה היא שהקדוש ברוך הוא כאן בכל מקום, בכל רגע, בכל דרך, בכל צורה. שיש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, הדרך להביא גאולה היא להטמיע ולהפנים את התודעה הזאת. מה זה התקפיה? התקפיה זה אומר לראות איפה אני חוסמת את עצמי מול ההבנה הזאת, מול החוויה הזאת, ולהזיז הצידה את מה שמפריע לי להרגיש את הקדוש ברוך הוא. כי זאת האמת הפשוטה. הקדוש ברוך הוא כאן. אנחנו יודעים שזאת האמת הפשוטה. אנחנו יודעים שום דבר לא יכול להתקיים בלי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא צריכים לדבר על זה יותר מדי. אפילו אמור זה כן בספר התניא. כשהוא בא ואומר, אני כותב את ספר התניא, איך הוא מסביר למה הוא כותב את ספר התניא? הוא אומר, אני כותב את ספר התניא למי שמחפש דרך בעבודת השם. לא למי ששואל את עצמו אם להאמין. אין פה ויכוחים תיאולוגיים, האם יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, הוא שווה, הוא יכול לעשות ככה, אני לא אנחנו לא נכסים זה בכלל. ספר התניא בא להגיד, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. שאלה היא איך. זה, אני לא רוצה פורס מפה שלמה, וזה במקום אחר. הדרך איך להביא את המשיח, אנחנו לפעמים יכולים להרגיש את עצמנו בעיר פול כל כך גדול, כשבעצם אנחנו מבינים שמשיח פה זה אומר שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון. אז מה הדרך להביא אותו? להתחיל להרגיש אותו יותר. אם היום אני מרגישה אותו במאית אחוז בסדר היום שלי, אז להפוך את זה למאית ואחד, אוקיי? לקצת יותר, לשתי מאיות האחוז. להתחיל לעלות את המינון. איך מעלים את המינון? איך אנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא יותר? את הקדוש ברוך הוא חי. הוא חי בעצם. יש לנו בעולם מציאות אחת בלבד שבאמת יש בחיים, וכל השאר בעצם מת. הגוף שלנו הוא מת. הוא מת. מה מחיה אותו? הנשמה. אבל הגוף מצד עצמו הוא מת. אין לו, אנחנו כולנו יודעים, כולם פה עברו את הגיל של לדעת שיש אנשים שהנשמה עזבה את הגוף ומה קרה לגוף. הגוף בעצמו הוא מת. אין לו באמת כאילו. זה הנשמה שלך. למה לנשמה יש חיים? כי חלק לא קם, ממד. יש רק את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לבחור, אם אנחנו רוצים חיים, אם אנחנו רוצים לחיות, להכניס את הקדוש ברוך הוא, את המקומות האלה בחיים שלנו. וכל מקום שבו אנחנו נשאבים לכל תסריט אחר, יש אין סוף. יש אין סוף. הכלי הכי חזק של הקליפה זה התחכום. זה לערבב אותנו כל פעם עם משהו אחר, ולא משנה מאיזה כיוון ובצורה. ברגע שאנחנו מתערבבים שם, יצאנו מהנתיב של החיים, עברנו אל הנתיב של המוות, אל מקום שאין בו באמת חיים, שצריך להחיות אותו, ואז אנחנו מחפשים ריגושים. אנחנו, כמו שאמרה לי פעם מישהי, אני לא יכולה לשבת בשקט. אני כל הזמן חייבת לעשות משהו. אני לא יכולה, אם יש לי כמה דקות של שקט, אני מלחיץ אותי, אני באי שקט לשבת על הספה ברגוע. אני כל הזמן צריכה לעשות משהו.
זה
ברצון.
זה
במצב
של רצון, תמידי. היא מרגישה
קו
שמאל, לא, אין לה את
הקו אמצע, חסר לה... אין את האמצע, יש שם... זה אותה פגשתי בתהליך אישי, אז יש שם עוד הרבה דברים שנמצאים מאחורי זה, אבל כן, כן.
אין את העונג,
העונג ה... נכון, נכון. תענוג זה משהו ששייך לחיים.
מכוונת
לאנרגיה ולתשושה. היא מאוד מכוונת לעשייה, ופחות להוויה, ופשוט להיות רגע, בנוכחות. והמון המון עשייה. עכשיו, מה המקום הזה של המון עשייה? זה סוג של ריגוש. כן? זה בדיוק לצורך העניין, כמו אנשים אחרים שמחפשים ריגושים. אז יש אנשים שמחפשים ריגושים בעשייה, ומה צריך לטפל עכשיו, למי צריך לעזור, מה קורה. יש אנשים שמחפשים ריגושים ברכילויות, או בפוליטיקה, או בחדשות, או ביציאה לטיולים, בתכנון הפקות, בלא משנה מה. יש לנו באמת, שוב, כאמור, הקליפה רחבה מן ים, יש לה הרבה מאוד אופציות להציע לנו, וכל אחד מאיתנו יתפסת אותו בדיוק בנקודה הספציפית שלו. בסופו של דבר, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים מול החיים שלנו. והרב בא ואומר, אתם רוצים גאולה? תתחיל לחיות אותה. מה זה התחיל לחיות גאולה? איפה הקדוש ברוך הוא נוכח יותר בחיים שלי? איפה שהקדוש ברוך הוא באמת, אני מאפשר אותו להיות יותר נוכח בחיים שלי. אני מסירה מהצד שלי את מה שחוסם, את המסך שמבדיל ביני ובינו, אני יכולה להרגיש אותו יותר, שם אני במנוחה. יום שכולו, שבת ומנוחה לחיי העולם, זאת הגאולה. מהמקום של החיבור האלוקי, לא מהמקום של הלברוח ממנו, שאז צם אשליה ובאיזשהו עוד מתנפצת בפנים. זה נוסחה היא נורא 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 פשוטה, לפחות בהגדרה, כמו שאמרת, אבל זה בעצם מה שהרבי בא ואומר. הרבי מניח על השולחן, ברגע הראשון שאומר לחסידים, כן, באופן רשמי אני מוכן לקבל את הנשיאות, הוא בא ואומר, אני כאן כדי להביא את המשיח, וזאת הדרך להביא את המשיח.
זה מה שאומר לפקוח את העיניים בעצם?
לפקוח את העיניים בעיניי, אומר, כן, לגמרי. במובן הזה של יש לנו תפיסה שאומרת לנו העולם לא מוכן, יש המון רוע, יש המון בעיות, יש מחלות, יש כל מיני דברים, כל אחד מספר עצמו את הסיפור שלו.
זה הרגל,
שמה הרגל?
הרגל, הרגל, אנחנו מודע התרגלים כל הזמן היא מתברבת, הרי. רגילות.
מה המשמעות של הרגילות הזאת?
זה טוב או לרע?
זה, כן, זה דווקא טוב. מה כל הזמן, אם אני מדברת עם הרבי, אני יחיה לרבי. כל דבר זה הרבי. זה הרגל.
השאלה היא מאוד מאוד פשוטה. בעיניי. האם כשאת אומרת אני עושה כל דבר עם הרבי, את בנוכחות רגשית כשאת אומרת אני כל דבר עם הרבי, או שאת מעבירה את זה, כמו שאת נותנת מהבית, לפני שאת יוצאת מהבית. כי גאולה זה חיים, זה לא משהו שעובר לנו ככה. זה מקום שאנחנו מסוגלים להיות עד הסוף עם מה שיש פה עכשיו. אוקיי?
עם הרגש?
גם, לא רק אבל גם, חד משמעית גם. זה משהו הרבה יותר עמוק מהרגש, ולכן הוא גם מציף את הרגש. הרגש הוא טריקי מאוד, כי עם הרגש אנחנו יכולים נורא בקלות להחליק למקום שבו הרגש הוא המטרה. ואז אנחנו בבעיה, כי זה הופך אותנו לאמצע ואנחנו דוחקים אותו החוצה. כי הרגש בהגדרה זה אני. אני מרגישה, זה ההגדרה. זה לא דעה שקיימת בלעדיי, זה אני מרגישה. Okay? אז הרגש הוא נורא טריקי. אז הרגש חייב להיות גם בנוכחות שם, כשאנחנו מדברים על האידיאן, אוקיי? ולכן לא יהיו מלחמות, ולא יהיה כעס, ולא יהיה עצבות, ולא יהיה עוד כל מיני דברים אחרים, שהם חלק אינטגרלי מהחיים שלנו היום, אבל זה לא, המטרה היא לא רגש, אלא הוא נלווה. עכשיו, לפקוח את העיניים, בעיניי זה אומר, לראות איפה אנחנו מייצרים את המחסומים האלה. והעולם עצמו, איך הרב אומר? העולם תובע מיהודי שיסכים לגאולה. להצליח לראות את זה, שהדבר היחיד שחוסם זה התודעה שלנו. אנחנו נאחזים בה.
זה מתכוון הרבי שאומר לפקוח את העיניים, או שזה דעה אישית? שירי,
אפשר לראות מה הרבי אומר. ואני לא ראיתי הרבה ביטויים מפורשים. של ההסבר מה זה לפקוח את העיניים. ולכן אמרתי זו דעתי. זו דעתי שנשענת על סמך ההבנה שלי את השיחות. אבל זה חד משמעית זו דעה. וזאת התפיסה שלי היום, איך שאני רואה את זה. ויתכן שאני טועה. אבל אני באמת חושבת שאנחנו בורחים הרבה מאוד פעמים למקומות האלה של הדברים הבומבסטיים שצריך לעשות כדי להביא משיח. שהרב אומר, תפתחיה, תפתח, זה במקומות הכי, הכי, הכי קטנים, ביום יום שלנו, באיך אנחנו מתנהלים. וכשאנחנו בנוכחות אמיתית, עם הקדוש ברוך הוא, ברגע נוסף בחיים שלנו, אנחנו הכנסנו עצמנו עוד רגע של גאולה. זה גם במובן הכי פשוט של החיים שלנו, זה משחרר. משהו באמת הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים. הוא נגאל.
הרבי מדבר המון על עניין של השפעה על יהודי אחר, על לצאת למקצועים, לעשות מעשים, פעולות של המון המון פעולות. מה שאת אומרת זה שינוי תודעה, זה להכניס לתודעה שינוי, להיות מסוגלים לעשות את כאפיה, להגיע לטפחה. זה בדיוק מה ששינוי, זה כאילו להיות בקטן שלך, בדלת אמות שלך, מכוון לגאולה. להיות במצב גאולתי. אבל הרבי מדבר על כשהוא אומר גאולה, להביא גאולה, זה המון פעולות חיצוניות, המון פעולות של מאמץ, יגיעה.
אחר.
מה זה כל המקצועים, מה זה כל ה... זה לא, לא רק מני שב, זאת אומרת, אני מקבלת מאוד את העניין הזה ששינוי תודעתי נכון, זה בונה כלי מתאים. אבל יש גם המון פעילות חיצונית, ממש מגיעה מאוד גדולה כדי לגרום לעוד יהודים להכיר, לטעום,
זה מה שהרבי דרש
מאיתנו, זה לא נגמר בעבודה שלה.
את יודעת, הרבי לאורך השנים באמת היה מתסרט המבצעים ולא רק, ועוד הרבה דברים אחרים. ואם אנחנו מסתכלים על השיחות האחרונות ששמענו מהרבי, זה ממש באופן עקבי. הרבי מדבר, אני רואה את זה ככה. ממש כמעט בכל שיחה. בסוף, במעשה בפועל, זה העבודה צריכה להיות עם האדם עצמו, שהוא יהיה במצב כזה, ועם בני ביתו, והחוצה, החוצה, החוצה, עד לכל העולם כולו. אבל הרבי מדבר שם על סדר מאוד מאוד ברור, שאנחנו לא יכולים להחזיק אחד בלי השני. כלומר, השיח עם העולם הוא תוצאה של המקום שלנו, והרבי אומר, אם יהודי יהיה במקום הנכון, זה פשוט, אם אנחנו מסתכלים משקפיים נקיות, אנחנו מפסיקים להתלכלך, ללכלך לעצמנו את הראייה, זה הדבר הכי פשוט שאפשר לראות, שהעולם תובע מיהודי שיהיה מוכן לגאולה. העולם הרבה יותר מוכן ממה שנדמה לנו. העניין הוא שאיך שאני רואה את זה, הרבי כל פעם, זה כל פעם חוזר לעצמו, הסדר הזה, של האדם עם עצמו, ואחר כך הוא משפיע על המשפחה, ואז על הסביבה הקרובה יותר, והחוצה, החוצה, החוצה, עד לכל העולם כולו.
אבל הרבי אומר גם שהשפעה על עצמך, אתה חושף את אורות הכתר בעניין של כשאתה משפיע חוצה, אתה עושה שליחות, אתה לא חי רק משל עצמך. אז התנועה הזאת של לצאת החוצה, היא גם חושפת את אורות הכתר שצלך וגם פועל אליך. ואז אתה עוד יותר מוכן.
חד משמעית. חד משמעית. אין בו מקום שלבטל את היציאה החוצה. העניין הוא שהיציאה החוצה צריכה להיות ממקום מאוד מדויק.
נכון.
זה המקום.
אנחנו מקבלים היום הדרכות, הדרכות יומיומיות, כי אגרות קודש זה הדרכות ממש יומיומיות. זה לא, הרבי לא עזב אף אחד. וכל הזמן, כל הזמן, זה הדרישה לקום ולעשות משהו בשביל מישהו אחר. לקום ולעשות, כמובן למקום הנכון, למקום שביטול עצמי, מקום שאתה לא חי רק בשביל עצמך, אתה מתבונן, מה עוד אתה יכול, איך אתה יכול לשפר, אתה יכול לגעת בעוד יהודי שאין לו שום מושג על כלום. זה עצמו, הפעולה הזאת, זה הרצון של הרבי, והיא גם משפיעה על אותו אדם עצמו, בסופו של דבר, היא בונה אותו.
נכון.
היא מגלה בו, נכון. מגלה בו את היכולות שלו, את ה...
נכון. זה נכון, אין ספק. הרבי מדבר על להפוך את העולם דירה לקדוש ברוך הוא. כן.
והעולם מוכן לקבל את זה היום. כן. זאת אומרת, ממש מרגישים את זה, שאנשים יותר מוכנים לשמוע.
נכון.
אנשים לוקחים בחפץ לב כל הזה, נרות שבת, נרות שבת. כל דבר שמגישים להם, כל דבר, אפילו הדבר הכי קשה לאישה, זה צניעות האישה, גם את הדבר הזה מוכנים כבר לקבל. וזה מדהים ששם המקום הזה מאוד מאוד בעייתי, וגם בתחום הזה ממש יש צמאון, יש צמאון מאוד גדול, ממש צמאון גדול.
אני מרגישה שאם אני לא מספיק שלמה עם הדרך שלי, לא יכולתי לצאת לחצר לפה להגיד אחת לשני.
נכון.
אז אתה צריך קודם לפרסם לעצמך, למשפחתך, ואז ממילא, זה ממילא מתפרץ, כי כשהכוס שלך מלאה, אז זה כבר
נשאר. לא, כי לא, יש מישהו שיכול להישאר ברובד הזה, יופי, בניתי את ביתי והתקיני.
לא,
זה
לא. זה אני אומר, זה שם. שלב.
מצב שאני אומרים, אתה לומד א', תלמד א', ולמדת ב', תלמד ב'. אתה לא יכול להיות עד שתגיע לסוף. כן, זה מה שאני אומרת, שצריך כאילו מה שאתה לומד, תעביר הלאה.
כן, אבל מבחינת העשייה, מה שאני הרגשתי בכל אופן, עד שלא הייתי שלמה עם הדרך שלי ועם הירדת מה הדרך שלי, היה לי הרבה יותר קשה לצאת קבוצה לעשות את הממצאים.
נכון.
ועד שאת לא רואה אלוקות ממש, עד שאת
לא רואה אלוקות ממש, שאת שלמה עם מה שאת עושה, את יכולה
להגיד עליו. שאת מתביישת, אחרת את יודעת שזה לא הדרך שלך אולי.
כן.
דברים
היוצאים
מן הלב נכנסים.
כן.
אחרי המלך תשובות. עוברת שלב.
שבאים ביד המשלח.
כל פן ככה היה, זה נבנה.
אם באים ביד
המשלח,
זה משהו אחר, זה לא... בלי לפנות את התודעה שלך, בוודאי את לא יכולה להגיד אם את עשית, ברור. הרבי בונה...
זה משאר, מה שהיא אומרת, שאני פרסם לעצמו, למשפחתו ולעולם כולו, זה בדרך, בעצם הרבי אומר את זה על הנבואה, שיש נביא בישראל.
כן. כמעט בכל שיחה, הרבי מסיים, בשיחות האחרונות האלה של אולי לפני בית, כמעט בכל שיחה, אפשר לראות את המקום הזה. הרבי לא מביא את זה כל פעם מכיוון אחר, אבל זה תמיד איזשהו סדר כזה של איך צריך לפעול את הדברים ולעשות אותם. תראי, אני לא מכירה אנשים, זה לא אומר שום דבר, אני לא מכירה אנשים שנתקעו רק בעבודה עצמית.
חב"ד בדיוק לחב"ד. יש עוד הרבה עולם התורני, הדתי, החרדי, הוא מורכב מהרבה סוגים והרבה פסיפס גדול מאוד של זרמים. ולא כל זרם הוא חב"ד. הרבי לימד אותנו, חלק מההוויה שלנו זה השפעה.
לתת את
הגבור,
כמו שאמר, אנחנו
סורטים
לתת את
הגבור לשני. אני יכולה לומר... המענות חוץ הזה. אני יכולה לומר שבאופן אישי, אנשים לא חבדתים שאני פוגשת. זה כבר נורא מתשתש. העקרונות, המהויות החבדיות הן כבר... הבסיס של תורת החסידות כבר נמצא בכל מקום. אני רוצה ממש בסוף
הרבה, זה הרבה ערכים, הוא כל מיני זה, דברו כל מיני ארגנטים.
זאת אומרת, ה-DNA הזה הוא כבר העולם.
מקצועי גם הגיע.
ולכן, אני אומרת שאני לא מכירה אנשים שבאמת נמצאים בעבודה עצמית, והם תקועים רק במקום הזה עם עצמם. שוב, אני לא מכירה את כל העולם, רוב העולם אני לא מכירה, אני לא מתיימרת, אבל אני חושבת שבאמת אנחנו נמצאים בעבודה עצמית, תראי, עבודה עצמית, את יודעת, יש הרבה אנשים, אני אגיד לך איפה זה קיים, אני רואה את זה מאוד, ולא רק קצת אנשים דתיים, בוא ניקח את זה, לא משנה, האנשים הרוחניקים, שהם הולכים לסדנאות של מודעות ותודעה, ועושים את הסדנה הזאת, ואת הסמינר הזה, ואת המסע הזה, ויש להם ככה אין סוף של למידה על ההתפתחות הרוחנית, והם יכולים לתת הרצאות מאלפות בכל מיני נושאים, אבל תכלס, הם אנשים חסרי כישורי חיים בסיסיים של יחסי אנוש. הם כל כך מלאים בעצמם, והם כל כך מלאים בתובנות, של המסעות והתהליכים והעניינים שאי אפשר לדבר איתם. אי אפשר לדבר איתם. אפשר רק לשמוע מה שלהם להגיד, אי אפשר לדבר איתם.
כלים מלאים.
אוקיי.
חמי, אני רוצה להגיד משהו. ואני מצטערת מפני שאני מתחילה. אני רואה עולם. ואני רואה שעכשיו היה רפורמה וגיום. שזה קטסטרופה שהרבי נתן לזה את הדם שלו. אני רואה רפורמה בקשור, אני רואה באמת, וזה מהראש, זה כאילו, ואין פותח פה ומשסף, שום דבר. הבנתי שהשבוע מישהי, זה לא דתי דווקא, אמרה לי שהיה תחקיר כזה, או איזה סרט של צופית גרנד, על הבקשים ה... האנושון של בני ברק.
שלחתי לכם את זה לקבוצה.
שאין לזה מענה.
שלחתי את זה
לקבוצה. על הבחורים הנושרים בבני ברק. למה את יושבת לך עכשיו בדעת? לא, אני בלי מסכה רגע.
אני מבטיחה לך.
אז זה. אז אני אמרתי, אני רואה שאתם אומרים, אני חבאת המילה שלי. אז אמרתי שזה, רק על זה צריך לבכות. מהבוקר עד הילד.
שההורים זורקים את הילדים.
ואנחנו לא אנחנו מתקשקשים.
לא, אנחנו שומרים את הדת.
זה בייסיק, יש לנו בעיה.
ומה בעצם את אומרת? יש לנו הרבה בעיות. כחברה בארץ פה, המדינה היא צרחת גדולה.
כאילו, למה אנחנו לא שם?
כאילו אנחנו מתעלמים, העיקר שנלמד עוד פעם דבר. זה לא העניין.
מה העניין בעיניי?
יש פה מהלך של קורה מהלך קטסטרופה, ואף אחד לא מוכן. אני זוכרת שהיה איפה מאוסלו, אני חשבתי, או שאני מטומטמת, או שאני כאילו משוגעת, או שכל העולם משתגע. כאילו, אני והעולם לא הולכים ליחד, זה פשוט היה ברור לי. וראיתי שהרב גולוקובסקי היה בקלים, וזה...
היו הפגנות ענק.
היו הפגנות ענק, נכון. זה מהמתות המשותפי, אבל לא שזה זכה לתמיכה של איזה גוף רשמי שמחה על העוולה הזאת. מבינה? וכולם וזה, ואותו דבר אני מרגישה עכשיו.
לא עושים
כלום. ממש, אף אחד לא מכניס להגיד עד כאן.
תראה.
אני שמעתי את הרב גינסבור, אומר על הדבר הזה, על כל מה שקורה, אומר שאנחנו בתקופה כזו, שהנפש שלנו לא יכולה להכיל את מה שהולך. אנחנו נמצאים במצב כל כך עדין בנפש שלנו, שזה רק הקדוש ברוך הוא.
אני רוצה להגיד לך משהו.
אני לא חושבת שזה מצב.
אלא המציאות היא באמת קשה.
מה אתה יכול גם לעשות? כל מה שהוא עושה, הוא אמר שיבואו אנשים. אז כאן זה ממש רק הקדוש ברוך הוא.
הוא גם אמר, נדמה לי שעל אותה שיחה הוא גם אמר שיבואו אנשים מבחוץ, כאילו שהם... שהם ילחמו עם אלה, עם הקושי הזה, עם אותו...
אז זה שתי קליפות
שקליפה אחת תבוא מבחוץ ותילחם עם הקליפה שבו.
תראי,
מה
שאת אומרת, את בעצם אומרת, אנחנו נתקעים על...
לא, זה גינסבורג, גינסבורג.
כל יום שני, כל יום בשנה בזה. בשיעור שלו.
מה שבעצם אומרת, זאת אומרת, כאילו העולם הוא במצב כל כך, יש דברים כל כך גדולים ודרמטיים שקורים בעולם, ואנחנו מתעסקים בדברים שהם כאילו, זאת אומרת, ויש חובת תמיכה.
שנייה.
מה שאת אומרת זה שיש חובת תמיכה. עכשיו, מה שאני אומרת, זה שהשאלה היא, מה זה אומר לי, כמי שאני, בהיקף ההשפעה שיכולה להיות לי, חובת תמיכה הזו. התפיסה האישית שלי זה שהמדינה היא אחת הקליפות הכי קשות שקמו עבר, התבטאויות מפורשות על זה שזה היה את רצון לביאת משיח וזה נדחה, ואני לא מתחילה אפילו להיכנס לזה שמי שיסד את מדינת ישראל היה לו קשר ישיר לנאצים, וזה מוכח היום, וזה מדובר היום בהרבה מאוד היבטים, ואני לא נכנס לזה בכלל, אפשר ללכת ולחקור את הדברים האלה, אבל גם לפני כן, מדינת ישראל קמה בהגדרה כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. ולכן, והיום, כשאנחנו על הקצה, ואפשר לראות את זה לאורך כל השנים, בארץ, היהודים שגדלים בארץ, הם הכי רחוקים. הם הכי רחוקים מכל העולם. התפיסה, המחשבה, תסתכלי, היום כל כך הרבה אנשים באים ואומרים, הדרך היחידה להתמודד עם אמונה, ואנשים אחרים לא מוכנים אפילו לשמוע את זה, גם האנשים שדוברים את זה הם לא דתיים. כי אומרים, זה קשור באיזושהי דעה, הדתה ועניינים, זה דברים שהיו רק פה, בצורה הזו. והדברים הם, אפשר לראות המגמה, מה שקרה בצבא, מה שקרה, שלא לדבר על עדות המזרח שהיה שם שמד, פשוט, והמון המון דברים באמת, כאילו, ישבה פה מישהי באחד השיעורים מספרה שהיא גדלה בקיבוץ, כל המושג הזה של לגדול בקיבוץ זה לפרק את המשפחה, התרבות הישראלית שמכוונת ומונהגת, אחת המטרות שלה זה לפרק את המשפחתי.
ועכשיו הם
הגיעו לסייסים. חכי, לצערי, יש עוד לאן לרדת, אבל הנקודה... בואי לא נכנס לקליפות, עמקי הקליפות יותר מדי, הם עושים את העבודה מספיק, אבל הנקודה היא שבעיניי שמדינת ישראל היא קליפה, היא קליפה מאוד מאוד קשה, וכל מה שנשען על המדינה, לאורך השנים הרבי בא ואמר לנו, אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה, אבל במסגרת האפשר כן לפעול בשביל המטרות שלנו. היום אנחנו בשלב אחר. היום הדברים מגיעים לנקודת קצה, כי אנחנו כל כך קרובים למשיח, וזה לגמרי פרשנות שלי, אני לא זה, אבל אנחנו כל כך קרובים למשיח, שבנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, הדברים צריכים מאוד מאוד להיחתך, כן או לא. אי אפשר לפסוח על שני הסעיפים, זה לא עובד יותר. והאמרה החסידית, שידוע מדורי דורות, שכשמשיח יבוא, יחזור שוב הניסיון של אליהו בעל הכרמל, אבל האש תרד בצד של הבעל, ואנחנו נצטרך להגיד השם הוא אלוקים. אנחנו מתמודדים עם זה היום. וכל מה שמגיע מהמדינה הוא בעייתי היום. אין היום פרווה, אין היום פרווה. ואנחנו יכולים לראות מוסדות חינוך שכפופים למדינה, במשך יותר משנה שלמה ביטלו תורה. והדבר הזה מכה גלים. את מדברת על נשארה בבני ברק, תסתכלי מה קורה אצלנו. והדבר הזה מכה גלים. כשרבי עקיבא פוגש, אני חושבת שזה רבי עקיבא, אם אני לא טועה, קיסר רומאי, אם אני לא טועה, אני לא בטוחה בשמות, אבל התוכן בוודאי היה, והוא אומר לו, תגיד, איך אני יודע שאני יכול ללכת? העם היהודי, מה הסימן, מה הרגע שבו אני יודע שאני יכול, אתם לא מנוצחים, איפה נקודת התורפה שלכם יוצאת? והוא אומר לו, אם אתה נכנס לבית המדרש, ואתה רואה ילדים שיושבים ולומדים תורה, את התורה הקדושה. הם לומדים תורה כי הם יודעים שיש בה קדושה, הלך עליך. אין סיכוי. אין סיכוי. אתה לא צריך לעשות את זה. ומוסדות חינוך שתחת המדינה, הרבנים הם אלו שסגרו אותם. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. איפה היה בהיסטוריה? איפה היה בהיסטוריה שרבנים סגרו את תלמודי התורה?
לא, בגלל הקורונה.
על השנה האחרונה? שנתיים האחרונות. קורונה, קורונה, אבל העתיד של העם היהודי. אבל זה הנקודה, ברגע שאנחנו כפופים לקליפה, ברגע שאנחנו מקבלים את המרות של הקליפה, אנחנו שם, הציבור החרדי חרד מהקורונה כמו...
הם עצרו בשם הקורונה, להרוס את עם ישראל.
הנקודה היא, הנקודה היא, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. המשפחה שלי מצפה, אוקיי? הם חרדים מהקורונה, הקהילה בגדול, מאוד מאוד חרדתית מהקורונה, אוקיי? מאוד, הקהילה בגדול מאוד, מאוד מאוד מאוד. אני לא הולכת בכלל להונאה, לא הונאה, אני לא הולכת למקומות האלה אחד. אבל שם הם באו ואמרו, לימוד תורה וישו במים יהיה. אז הם למדו בחצרות של אנשים פרטיים. הם למדו, אני דיברתי עם אבא לילד בכיתה ז', שנה שעברה, שהבן שלי היה בכיתה ז', בצפת, דיברתי איתו בהקשר אחר, בכובע של, רציתי את העזרה שלו במשהו אחר. אבל הוא אומר לי, תקשיבי, הבן שלי בכיתה ז', הם כל השנה למדו. הם עמדו בחצר, אצלנו בבית. כשאני הגעתי לבקר את אמא שלי, הכיתות היו מפוזרות בחצרות של כל מיני מקומות, בבתים פרטיים או לא בבתים פרטיים, בקבוצות קטנות, אבל הם למדו.
אולי בעוד מקומות היה ככה.
לצערי, תקשיבי, הלוואי שזה היה. אני באה ואומרת דבר אחד.
תראי, מנייני חצר מדהימים היו, אני ממש מתגעגעת אליהם, אני אומרת לך את האמת, דבר כזה עוד לא היה. בענייני חצר, את שומעת קראת תורה בשבת מצד אחד, ומצד שני, זאת התורה, ונשים וכולם, ובכל עמך ישראל ביחד בבניין, ולאורך הזמן ארוך מאוד.
נכון.
זה לא היה יום ולא יומיים,
נכון.
זה החודשים.
אבל הלימוד של הילדים.
בקיץ, בחורף, בגשם,
בשמש
הקופחת, הם עמדו שם, עשו איזה, ולמדו.
נכון.
עשו כל הלימוד מתחת לבניין.
נכון.
אבל מה
ש... תראי, היו דברים, היו דברים מדהימים בהקשר הזה. אבל א', לימוד תורה של הילדים, שזה העתיד של העם היהודי, לא פתיחה. זה מקוואות נשים. נשים קיבלו הוראה מרבנים לא ללכת לטבול. כן, כי השבת היא כן, שאולי באיזה יד שלישית הם היו ליד מישהו, והאישה מרגישה מצוין, והרב אומר לה, שערי בבידוד, אל תפירו מכן. מי לוקח על זכות האחריות הזאת? לאנשים יכולים להיות בבידוד 5 חודשים. אנשים יכלו להיות בבידוד כמה חודשים רצוף, כל פעם משהו אחר. מי לוקח על זכות האחריות הזאת? טבילה במקווה, נשים מסרו את הנפש כל הדורות על זה. הרבנים אומרים לא ללכת למקווה? עכשיו אני לא רוצה לדבר על הרבנים, אני לא רוצה לדבר, אני אומר דבר אחד. מה שניסיתי להגיד כאן זה דוגמה, ואני חושבת שהדברים האלה נורא נורא חמורים, ואני באמת לא רוצה לדבר על אף אחד באופן ספציפי. אני רוצה להגיד כאן שני דברים. במענה למה שאמרת. קודם כל, המדינה בעיניי היא כיפה. והיום הגענו לקצה, והיום אנחנו צריכים לדעת שכל קבלה מהמדינה היא קשורה לכיפה, ואנחנו בבעיה. יכול להיות שאנחנו צריכים לקבל דברים מסוימים, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ועם היד על הדופק, ולבדוק איפה אנחנו.
כל החיסונים האלה, כל הסתם הגישה שיש כל מיני גישות, כל אחד יעשה משהו טוב למשהו מאמין, אבל כל הגישה, אני אומרת, זה לא שמדינה דואגת לאזרחיה. זאת אומרת, זה כבר בגלוי, אם פעם היה לנו נדמה שהיא דואגת לאזרחיה, היום כבר אין לי שום ספק שהיא לא דואגת לאזרחיה. משהו שם אחר מנהל אותם. משהו אחר מנהל אותם.
היד שמנהל בהריסה.
הם מנהלים אותנו, מנסים לנהל אותנו, קופות החולים, הן מתחרות אחת בשביל, את רואה כבר השקר, הוא כל כך גלוי,
נכון?
אם פעם הוא היה עוד, היה נדמה שלמישהו אכפת ודואגים לבריאות הציבור, היום ברור לי שאף אחד שם לא דואג לאף אחד, חוץ מלעצמם, לכיסא שלהם, לכסף שלהם, ולא יודעת למה שלהם. תשמעי,
בקופות החולים, הייתה מלחמת המפרץ, וסגרו את בתי הספר.
אני הייתי תלמידה, ואני למדתי בבית, הכיתה שלי לא הגיעו אליי הביתה.
אז בעלי אמר לי, הרק בעלי אבום, אצלנו לא סוגרים בספר.
ואתם הייתם בחזית, אני הייתי בצפת, היה נורא קל להסתכל בחלון ולראות את כדור האש. אצלכם אתם הייתם פה בחזית, אצלנו לא ירדו אותי לי.
אבל לא, בצפת. ובעלי
אמר, לא במחלת המפרץ.
הספר לא סגר, הילדים יבואו עם המסכות, זה היה התנאי שלנו,
מוציא את הלריה, בסדר. לא, מסכות זה משהו אחר.
וישבו במקלטים, ויש לנו מקלטים, והכל יהיה בסודר. זה מקלט כזה
שפוגע
על זה. מה? את ספרת את זה?
מקלט כזה, שאף אחד לא יכול להתקדש לדעת.
ולמדו.
ולמדו.
זה היה בית ספר
היחידה.
שלמדו, זה היה...
עכשיו תראי מה קרה פה, בפעם האחרונה שהייתה פה, בפעם האחרונה שהייתה פה מתיחות ביטחונית, הייתה אזעקה בירושלים, בערב, כאן בבוקר לא למדו. אז אני פניתי ואמרתי, תגידו, מה זה הדבר הזה? מה לא למדים? לא, פיקוח נפש, אמרתי, מה פיקוח נפש? אין מקלטים, מה נסגר אתכם? מה קרה? מה קרה? למה ילדים בר מצוות לא יכולים להתפייד במניין? מה זה שטויות האלה? כנסו למקלט, תלמדו. לא, הנחיות, חילול השם, מה חילול השם? מה חילול? זאת אומרת, משהו במחשבה שלנו כבר התעוות לגמרי, ואנחנו מוכרים את עיקרי היהדות. ומתי אנחנו עושים את זה? כשאנחנו מתכופפים בפני הקליפה, שבמקרה הזה נקראת המדינה. אז חובת המחאה בעיניי היא הרבה יותר עמוקה והיא הרבה מעבר לפרטים. זאת אומרת, כל המחשבה שיש סיכוי שהמדינה תעשה משהו היום שתואם את הקדושה, היא מופרכת. היא לא להבין בכלל על מי אנחנו מדברים ועם מה אנחנו מדברים. עכשיו שאלה שנייה, נקודה נוספת שהיא אחרת לגמרי, מה שאת מעלה. זו שאלה היא מה החלק שלי. אם אני באה ואומרת למה הרבנים לא מוחים, זה לא בשליטה שלי, זה לא באחריות שלי. אם אני חושבת שמה שאני צריכה לעשות זה ללכת לרבנים ולדבר ולהגיד להם אתם צריכים לדחות, אז זה מה שאני צריכה לקום ולעשות. אבל לא בשליטה שלי מה שאנשים אחרים יכולים לעשות. ואם אני רוצה להביא גאולה, אז אני חוזרת באותו מקום שבו אני כן יכולה לעשות את זה. והשאלה היא איפה אני יכולה לעשות את זה?
הילדים האלה בבנים. זה לא המדינה. תנועת הנשימה זה לא המדינה. האנשים שפורקות אורים והולכות למועדונים זה לא המדינה.
למה זה שעושים את האברכים לעבוד, את האמהות לעבוד, וכל הסיפור הזה, הרסו את כל המדינה, את כל התא המשפחתי. התא המשפחתי
נהרס. אני רוצה להגיד לך משהו.
להגיד לעצמנו, אנחנו צריכים את השינוי, אנחנו. ובמחתרות, אז היום זה לא.
היום במקלטים ובמחתרות לומדים את הקליפה.
זה בפלאפון, הפלאפון הזה בבני ברק, בכל מקום. זה
הפלאפון. תשמעי, דרורית, אני רוצה להגיד לך משהו. אני באופן אישי ליוויתי נשים שנמצאות בדיוק במקומות האלה, בסדר? אישה חרדית שבאה ומספרת לי שהיא הלכת למועדונים, עם הבן שלה משבה כאוב, בסדר? אני מגיעה איזושהי היכרות מינימלית, היא נורא נקודתית, דרך סיפורים של אנשים פרטיים, אבל אני מכירה קצת במקומות האלה. וזה תוצאה ישירה של מדיניות עקבית של הקליפה, שאחת המטרות המוצהרות שלה, כחלק מהמלחמה באלוקי ישראל, ואין פה משהו אחר, זה פירוק התא המשפחתי. ואחת הדרכים לעשות את זה, זה בדיוק הדברים שאתם מדברת עליהם. וזה מהלך מובנה, במשך שנים על גבי שנים. כשאני הייתי ילדה, לא ממש ילדה, באיזשהו שלב קצת אחרי, מוסדות חב"ד התחילו להכניס לימודי חול. תלמודי תורה לא, של קהילות חב"ד, לא מדברת של, של הרשת, לא מדברת שהם קרובים, לא למדו, לא, לא היה לימודי חול, לא היה כזה דבר שיש להם לימודי חול. לא היה כזה דבר. ביום בהיר נולד האיום התקציבי, האיום מול השוחד, ותלמודי תורה שלנו, הילדים שלנו, פתאום לומדים לימודי חול. והרבי זעק על זה בלי סוף. זה הקליפה של פרעה, זה הדאגה לפרנסה. ובאו והכניסו את זה, והיום זה פשוט, שבכל תלמוד תורה חב"די בארץ לומדים לימודי חול. מאיפה הדבר הזה?
כל תקציב שהם מביאים לך,
בוודאי.
אני אומרת, כל תקציב שהם מביאים לך, הם נותנים לך בהתחלה את הכל בצורה יפה, ולאט לאט מקצירים לך. ואז אתה גם, אני למשל, מה שאני זוכרת, כשעבדתי במעון, הייתה תקופה שאני בכיתי. אני באתי הביתה, אני זוכרת שהתקשרתי אז לארז, ואמרתי, באיזה מדינה אני חיה? מה הולך להיות פה? זה התחיל מכך שאני הייתי באה עם הניירת כדי לעזור להורים לקבל את, את התקציב מה שמגיע להם. ואז האבא לא עבד, זה בסדר, אברך, העיקר שהאימא יוצאת לעבודה. לא משנה. אחר כך זה, האבא צריך גם לצאת לעבודה. אם האימא לא יוצאת לעבודה, אם האימא כבר התרגלו לרעיון שהאימא יוצאת לעבודה, אז האבא יכול לשמור את הילדים. וככה הוציאו גם את ה... אבא לצאת לעבוד, ולאט לאט, ואחר כך זה היה פה קרוב, אחר כך העבירו אותנו לתל אביב, כשבאנו לתל אביב, כבר היה אסור לי להיכנס, אמרתי רק מה זאת אומרת, אני באה לדאוג להורים פה, שיקבלו את התקציבים, או רק לאט לאט אתם עושים פה איזה משהו, אני עכשיו גם לא יכולה לדבר עם הפקידה, אין דבר כזה, אחר כך זה כבר עבר להורים, ואת יודעת מה שהולך היום, אני רואה את הקטסטרופה, אני לא אשכח שאני בכיתי, אני עמדתי שם, אמרתי לו, אני נכנסת לבניין, זה לא יעזור לך, אסור לי. אמרתי, מה זאת אומרת אסור לך, למה איזה מדינה אני נמצאת פה? אתה תכניס אותי. אמרתי, טוב, הוא ראה אותי שאני כל כך כועסת ובוכה, אז הוא אומר לי, אמרתי לו, תקשיב, לי הם לא עונים לטלפון, לך הם יענו, בבקשה תתקשר ותביא לי את הטלפון. ואז הוא התקשר, והוא נתן לי, והם ענו לו כמובן, ואמרתי להם, תגידו לי, אני לא מצליחה לתפוס אתכם בטלפון, אני הגעתי לכאן כדי להביא את הדברים, את הטפסים, ואתם לא נותנים לי להיכנס, איזה מין דבר זה? תקשיבי, זה לא ככה. אמרתי להם, עכשיו אני כאן, אני נמצאת פה, אני רוצה שתקבעו איתי זמן. אז עכשיו אני באה, ניתן להם, תבואי לשבע בבוקר, ממתי הם פותחים בשבע? אוקיי? אמרת, טוב, תזמיני אותי גם ליום כיפור, אני באה, תזמיני אותי. בסופו של דבר, לא הייתה לברירה, והיא הזמינה אותי כדי להגיע. וכשהגעתי לשם, אמרתי, מה אתם עושים? והם מסכנים הפקידים. תסתכלו עליי.
ממלאים פקודות.
זה מה שקורה. בהתחלה נותנים לך, בוא, קח כסף, קח, תסתדר. ההורים מתרגלים, לשים במעון, היום תגידי לאימא, להוציא את הילד שלה, שיהיה איתה בבית. הן משתגעות, האימהות.
אין ספק שזה חלק מהמקום הזה. העניין הוא שבאמת אם אנחנו חוזרים ביוד שבט וחרד בבא ואומר, הרבי ידע יותר מכל חלקת, אנחנו לא מחדשים לרבי שום דבר. הרבי ראה את האיומים, הוא ראה את האסטרטגיות, הוא ראה את הקליפה במלוא עוצמתה הרבה הרבה לפני שאנחנו התחלנו להבין בכלל מה אנחנו דובר. אנחנו באים מפרשת בו, והרבי בא ואומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בוא אל פרעה, אז זוהר הקדוש אומר שמשה רבינו פחד להגיע, להיכנס לפרעה בתוך הארמון, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נלך ביחד. והרבי מרחיב ואומר, מה העניין? מה משה רבינו מפחד? והזוהר הקדוש מביא, כי פרעה בקדושה, התפרעו כל מאורים. זה גילוי אלוקים מאוד 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 גדול. יש פה כמה דברים. קודם כל הרבי בא ואומר לנו, שאנחנו רואים קליפה מאוד מאוד גדולה. זה לא המציאות שאנחנו רואים. יש פה משהו שהוא אחר לגמרי. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו נשארים ולדבר באותו רובד, אנחנו פספסנו את כל העניין. תראי, את היית במעון, כשאת רואה ילד שמתחיל לבכות ולצורח, אוקיי? או להתפרע, לתקוף ילדים אחרים, או לא משנה מה. מה הדבר הראשון שאת עושה? מה את מנסות להרגיע? איך את מנסה להרגיע?
לתפוס אותו, לדבר אותו, לנסות לתת לו סוכריה, להרגיע, לנסות לחפש את הנקודה שתרגיע את הילד.
אוקיי. אז יש לנו דרך אחת, קודם כל זה לתפוס אותו כדי לנתק באמת את האיום, להשאיר את הסביבה בטוחה. ואז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד לו, אוקיי, בוא נסובב עכשיו את הרולטה, נבדוק על מה יוצא בחץ, ונראה אם זה סוכריה או חיבוק או כוס מים או... נראה מה מרגיע אותך עכשיו, או אמות בבית, טלפון, כל אחד בא הזה, ובוא נראה מה יתפוס את הנקודה. ויש לי שאחרת, לגמרי, שהיא בוא ניקח רגע את הילד הזה, ונשאל את עצמנו, למה הוא מתפרע? מה קרה? הוא נעלב, נולדה לו עכשיו אחות, והוא בכלל בתקופה מאתגרת, הוא עייף. יש מצב שהוא לא אכל, כי הוא הגיע מאוחר, אחרי ארוחה, והוא פשוט לא אכל. למה? ברגע שאנחנו מבינים למה, אנחנו במקום אחר לגמרי. אז אנחנו כבר לא נדבר איתו על זה שלא מרביצים לחברים, כי ברגע הזה זה לא רלוונטי. אנחנו פשוט נסתכל עליו, נשאל אותו, אתה רעב? או אפילו לא אתה רעב אם הוא בגיל שנתיים, אלא אתה רוצה את הסנדוויץ' או אתה רוצה מרק, או לא משנה לצורך העניין, אוקיי? בדרך נכון. אבל אנחנו היום מסתכלים, יש קליפה מאוד גדולה, שנראית לנו מאוד 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 קיימת ומאיימת, ואנחנו צריכים לבחור איך להתייחס אליה. אז רבי אומר לנו שהקליפה אין לה כבר קיום אמיתי. אין לה קיום אמיתי. פרעה כקליפה היה לו קיום אמיתי. לאורך הדורות הייתה לקליפה קיום אמיתי. הרב אומר לנו שהיום אין לה קליפה קיום אמיתי, והיום המקום היחיד שבו הקליפה קיימת זה כאן. זהו. אצלנו. אני מחזיקה את הקליפה בתודעה שלי, בתפיסה שלי, בכל דרך שלא נקרא לזה, וזה מה שמשאיר אותה במציאות, לא כי היא באמת קיימת במציאות.
זאת אומרת, בעצם זה יהודוס התודעה.
נכון.
רגע, אז בואי נראה, היה עכשיו סיפור של שליח באוקראינה, שהיה בראש חודש, בכותל המערבי, תפילת ראש חודש, נכנסו אנשים המשוגעות של הכותל, הנשות הכותל, שבגלל המדינה הדמוקרטית, לקליפות האלה יש כניסה, הן בכל זאת מה שהן רוצות היום, הם נכנסו לגברים, צרכו שם קריאות, הפריעו למתפללים, תחשבו, אנשים נמצאים במקום הכי קדוש שיש לנו היום, ומנסים להתפלל, ובמקום הזה הם פשוט עושות הפרעות מאוד גדולות. אז מה שאפשר, זה עוד נשאר אולי הפרק מהספר התניה, שמדבר על הגוי שמסובב אותך ומנסה להפריע את
התפילה שלך.
אבל זה לא קליפה, יש קליפה, היא מיזה מה שלא יזה פעם. מתי היה כזה מצב? זאת אומרת, היה איזה סטטוס קוו, היום כבר אין שום סטטוס קוו בכלום. כאילו, החרדים הם מטרה, הדת היא מטרה, זאת אומרת, הכל כבר מוקצן. אם פעם היה איזשהו סוג של שיח ודיבור, לפחות חיצוני, אני חושבת שבפנימי יש הרבה שיח, יש הרבה פתיחות, והדברים מאוד משתלמים לטובה. הפרי הוא מאוד גדול. ככל שהקליפה יותר גדולה, זה לא שהפרי גדול לפני. אבל באמת, רואים את רואים דברים שלא היו, וזה דווקא אותי באופן אישי, זה לוקח למקום להבין שזה באמת לא יכול להישאר כך עוד הרבה זמן. כאילו יש פה איזה מצב של צירוף והפרפורים האחרונים של הקליפה וזהו, כאילו. כי כבר, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מקצין את המציאות, ומקצין את המציאות, ומקצין ומקצין, כדי שאחרוני האחרונים, השמאלנים שיושבים בקורסאות ונוח להם, הם גם הם יתחילו לזוז קצת וירגישו שמשהו שם קצת עברו את הגבולות.
שהבנות שלהם פתאום מתחתות עם בנות ומאמצות ילדים, כל מיני דברים מוזרים שחיים כבר כקהילות, יש בתי ספר, יש לו פה, יש לה זהבה בתוך בית הספר החילוני שהיא עובדת בו, כסייעת. זאת אומרת, אז יש לה בגן, פה עם זאת עם שתי אמהות ושתי אבות, זאת אומרת, זה דברים עזבים, והילדים האלה, הנשמות האלה שירדו לעולם, למקום כל כך מעוות, מעוות לגמרי. זאת אומרת, אנחנו עוד לא ראינו את זה ברמות כאלה, זאת אומרת, היו בתוך הארון, אבל לצאת מהארון, ובגדול,
והבעיה היא לא שזה, מה שקרה פה, זה הם היו חריגים. עכשיו, מה שהם רוצים להיות נורמה.
לא, לא, זה...
אין בעיה שאתה חריג, כל עוד אתה חריג, ואתה יודע שאתה חריג, זה בסדר. הבעיה שאתה רוצה להיות הנורמה, לא מתחיל
לבעיה.
מי איך הנורמה? יכריח אותך להיות גם כבר נורמה.
המדינה נותנת לגיטימציה עכשיו, יש כאילו מקום
לגיטימי. ברור, זה מה שאמרתי, עכשיו הם מכריחים אותנו לקבל.
לא, אנחנו כבר נרגיש לא בנוח שום.
נכון, זאת המטרה. זאת בדיוק המטרה.
לא, אבל יש שני רובדים, יש רובד אמת, של האמת שנמצאת, הרי נשמות הם של יהודים ויהודים.
אני רוצה להגיד ש... דורי דיברה נורא חזק על המקום הזה של המחאה, ואתי ואמרתי רגע, אז איפה... זאת אומרת, ממי אני מצפה למחאה? איפה זה תלוי בי או זה תלוי מישהו אחר? אז קודם כל, מה שאת אומרת, התחלתי ואמרת, כאילו רגע, אנחנו רואים מציאות כל כך מובטת, איך אפשר להגיד שהקליפה לא קיימת? הרבה יכול להגיד. כי הרבה רואה את המציאות כמו שהיא. והרבה מביא את הדברים. הרבי אומר שהיום אין באמת קיום הקליפה.
איפה אני יכולה לקרוא את זה?
לדעתי, זו שיחה של פרשת צו בדף שינון, אני לא סבורה על זה לגמרי, אני, אם זה לא שם, תחזרי אליי, נמצא לך את המקום המדויק, אבל לדעתי זה שם. אבל הביטוי הוא מאוד 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 ברור.
צו דף שינון.
נו, לדעתי כן, אם אני לא טועה. עכשיו.
הוא אומר שעכשיו אין קיום והיה פעם קיום?
כן.
באיזה תקופה יפן כאילו עכשיו, פרעו, לא, זה כבר אני אמרתי, הדוגמאות זה אני אמרתי, אבל רב אמר שהיום הקליפה כבר לא באמת קיימת, אוקיי? זה אנחנו בקלות פנימית ואנחנו מחזיקים את הקליפה.
זה מה שנקרא בירורים? תעשי מסדר, קטע של הבירורים.
שנייה אחת. עכשיו, בדיוק כמו שאמרת, הקליפה היום נראית כמשתוללת, אבל זה כבר משהו שהוא כל כך שטחי וכל כך חיצוני, ומהמקום הזה, בדיוק כמו שאמרת לפני כן בהתחלה, שאנחנו יכולים לראות כמה שהעולם מוכן והוא פתוח והוא צמא, ומתי אנשים באו ואמרו, אנחנו רוצים לשמוע אלוקות. אנחנו רוצים לשמוע אמת, אנחנו רוצים ללמוד תורה. מתי זה היה?
נכון, זה מה שאני אומרת, זה דברים כל כך...
אבל הם קיימים היום, הסיבה שהם קיימים היום, זה בדיוק בגלל זה. כי הקליפה... אפילו האשליה של הקליפה הזו מאבדת את הכוח שלה. והמקום היחיד שבו יש לה כוח, זה איפה שאנחנו שבועים עמוק בשכל, בתודעה שלנו, ואז אנחנו מאפשרים לה להיות שם. את יודעת, בני זוג מתחתנים. וכשהם מתחתנים, כל אחד מגיע עם הכאבים שלו, ועם האשליה שהבן זוג יפתור לו, ירפא לו את הכאבים שלו. זה כאילו בילטי אין, זה חלק מהסדר. אנחנו שוכנעים שהתפקיד של הבן אדם השני זה לרפא אותנו, ואנחנו מתעלמים לחלוטין מזה שהוא משוכנע שאנחנו צריכים לרפא אותו, ואו שזה מודע או שזה לא מודע, או שאנחנו חושבים שזה לא משנה. יש שם הרבה וריאציות של בלגן. ומתי הדברים משתנים? איך מגיעים ליכולת להיות בקשר אמיתי? מבטרים על זה. אתה לא הרופא שלי, אתה לא מטפל שלי. אתה לא שם, אתה לא אמור לטפל בי. אנחנו יכולים להיות בקשר בלי שאתה תהיה אדם שצריך לטפל בי, או לספק את הצרכים שלי.
לא, לספק כן.
כשיש ציפייה, כשיש הישענות, כשהקשר הוא כדי, כי אתה צריך לספק את הצרכים שלי, אנחנו בבעיה.
זה,
אוקיי?
זה יניקה, זה מצב של...
הרב מניסטרימן מגדיר את זה מאוד מאוד יפה. שנייה, תני לי רגע לסיים. הרב מניסטרימן, הוא מגדיר את זה נורא יפה, הוא אומר ככה, בן אדם רוצה, בן אדם שרוצה אהבה, מתחתן כדי לקבל אהבה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, הוא לא מחפש את הבן אדם השני. אוקיי? הוא לא מחפש את הבן אדם השני, הוא מחפש את האהבה. אוקיי? הוא משתמש בבן אדם אחר בשביל לקבל את זה. אז הוא אומר, אתה רוצה אהבה, לך לאמא. אמא שלך בבית, זה המקום לקבל אהבה. לא בן זה. אבל ברגע שאתה רוצה את הבן אדם השני, כי יש לך עניין בבן אדם, לא מה שאתה יכול לקבל ממנו, אז אתה רוצה את האהבה שלו.
זה גדלות.
למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? את רוצה שהילדים שלך יאהבו אותך. כי אנחנו אימהות ואנחנו כולנו שם. אנחנו כולנו רוצים את הפידבקים החיוביים של הילדים. האם את חסרת אהבה עם חסכים איומים שפשוט מחפשת שמישהו יאהב אותה?
לא.
אם היית שם, אז החיוך של הילד של השכן שלך היה עושה לך אותו דבר. יום זה כיף, עשה לי את היום. השכן, הילד של השכן חייך עליי, אבל זה לא. ומה ההבדל בין החיוך של הילד של השכן לחיוך של הילד שלי? כי אני לא מצפה מהילד שלי למלא את הצורך שלי באהבה. זה בכלל לא שם. הילד שלי כל כך חשוב לי, שהאהבה שלו היא מה שמשמעותית לי. לא חלק של האהבה, אלא זה שזה שלו. אז אם אני מצפה מהבן זוג שלי למלא את הצרכים שלי, אני בבעיה שם. אם אני שמחה בזה שהוא הבן אדם שנמצא שם בשבילי, בגלל שהוא הבן אדם, לא בגלל הצרכים שלי, זה עולם אחר גם. יש פה הבדל מאוד מאוד גדול.
זה ארבע שלבים של הודעות, העיבור, הידיקה והגדלות. אז מצב של גדלות זה מצב שאתה מתבונן על אדם אחר, ואתה מסוגל לשים את עצמך בצד, ולהתחבר אליו, ולהתעניין בו, ושהוא יהיה, זה לא הסל רצונות שהיו לי ואני מסמן בי, יש בו אין בו.
זה משהו הדדי,
כמובן. המקום הוא לא, העניין הוא לא הדדי, העניין הוא באמת ההתייחסות לדברים, ממקום של להגיד, זה לא שהוא ספק הצרכים שלי, אלא בגלל שהאדם הזה חשוב לי, לכן נעים לי לקבל דווקא ממנו דברים מסוימים. כי סתם לך אני לא אבקש כוס מים מכל אחד. אני אבקש כוס מים עם בן אדם שאני רוצה איזשהו קשר איתו. ואם אין אדם שאני רוצה קשר איתו, שמתבטא גם בכוס מים, אני אקום ויקח את כוס מים בעצמי. אז, איפה הגענו לזה?
בקליפה איכשהו.
כן, דיברנו על הקליפה והקדושה. העניין הוא שהקליפה והקדושה, בגלל שזה עניין תודעתי, זה עניין תודעתי. כי במקומות שבהם את נמצאת בתודעה אחרת, את מסתכלת על העולם ואת רואה שהעולם מוכן. ואת רואה שהעולם צמא ללמוד תורה, ואת רואה שהעולם צמא לאמת, והכל בסדר, והכל נמצא, הכל קיים. העולם רוצה לקבל, והקדוש ברוך הוא משפיע שפע, נעשה את החיבורים, והכל טוב.
זה לא סותר. שנייה.
ההסתכלות הזאת קיימת, אנחנו רואים את המציאות הזאת כשאנחנו במקום קיבלתי. בחלקים שבהם אנחנו במקום גלותי יותר, אז אנחנו רואים
את
ההשליה של הקליפה. אבל זה ממש הסיפור שלנו. ואנחנו יכולים לראות את המציאות שיש לנו סיטואציות מסוימות שבהם אנחנו רואים דברים בצורה אחת, וסיטואציות שבהם אנחנו רואים דברים בצורה אחרת. וזה ממש בידיים שלנו. זה לא סיפור של מישהו אחר, זה סיפור שלנו. ולכן העבודה היא קודם כל בתוכנו. ואז המציאות שאותה אנחנו רואים מול העיניים, והדרך שבה אנחנו מתנערים איתה, היא נראית אחרת לגמרי. ונחזור שוב לאותה נקודה שרבי בא ואומר, זה הסיפור הפרטי של האדם הפרטי, ובסופו של דבר האדם הפרטי זה להסתכל בלבן שבעיניים, איפה אני שבויה בתודעה קליפתית, איפה אני שבויה, בהרגלים שלי, ברצונות שלי, באני שלי, לא משנה. שמעתי שבוע שעבר, משהו מקסים שלא הכרתי אותו. חז"ל אומרים, בנות ישראל נאותן, אלא שהעניות מנבלתן. יש פירוש שאומר שהעניות היא באלף. העני. שאדם מלא בעצמו, אז הוא מנובל. אז זה המקומות שבהם אנחנו רואים, אבל שם טוב הקדוש, מדבר על שיטת המורות, אנחנו רואים בעולם את מה שיש בנו בפנים. אז אם אני רואה העולם שהוא מלא בקליפות, אני משהו בתוכי עדיין שרואה בקליפות האלה. אחרת לא הייתי רואה את זה אפילו. זה לא היה קיים. זה לא היה קיים.
איך היית מסתכלת על פשוט הכותל? מה בתודעה הגאולתית, איך היית יכולה לראות כזה דבר? גם השליח
שבוקרן... מה, זה מה שרציתי לשאול, הוא הביא את זה, מה הוא אמר?
הוא זעק את זה, אומר, מה זה, זה מדינה ריבונית? מה, איך אתם יכולים לאפשר כזה דבר?
זה מדינה שחושבת שהדמוקרטיה זה סכנה מאוד גדולה. תראי, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ובעיניי גם טריקית קצת. קודם כל כי היא הולכת רחוק. זאת אומרת, אני גרה פה, אני לא מגיעה כל שבוע לכותל, אני לא... פעם אחת הייתי תוך חודש בכותל בשעה שהם היו, וזה באמת היה נורא, נורא לא פשוט. ואני חושבת שהשאלה האמיתית היא דווקא על הסיטואציות היומיומיות שלנו, בעיניי. זה המקום שבו אנחנו צריכים לשים את הפוקוס. תראי, אפשר לראות כאן, דיברתי פעם עם מישהי, היא גדלה ברוסיה, בעצמה. משפחה חבדית, היא גדלה במחתרת, אוקיי? הם נשארו בבית ולא יכולו לצאת מהבית כדי שהשכנים לא ידעו שיש ילדים, כי הילדים לא הולכים לבית ספר הגוי, וכאילו באמת סיפורי אימה על ה... וכל היום הילדים נשארו לבד בבית, כי אימא הייתה צריכה ללכת לעבוד, ואת האבא, הוא נרצח עוד לפני שהקטן נולד, הוא היה באותו לילה שבו לקחו המון חסידים, סיפורי אימה, אבל שם היא גדלה, והם גרה בארץ. היא מספרת שיש לה קרובת משפחה, שגם יצאה מרוסיה, נצר למשפחה, באמת. אישה בת 80, לא יודעת, משהו בסגנון, אז כשהיא סיפרה לי את זה, שהייתה עומדת שם במחסן מואץ' לצעוק על החיילים. אוקיי? אמרתי, תראי מה זה דם חסידי. דם חסידי זורם לה בעורקים. אין, לא יעזור. היא שבויה כרגע בתסריט מסוים, אבל אישה בגיל כזה, שיוצאת באופן קבוע לפעולות כאלה, ונלחמת, ופועלת, זה דם חסידי, עצמי, זה מסובת נפש, זה לא יעזור. זה האיכות. את יכולה לראות שם אדם חסידי בעורקים, אגב, אצלו מעט מפעילי השמאל שם. את יכולה לראות שיש שם שורשים חבדים של אותה תנועה שמסירות נפש.
גם בפעילי השמאל הפכו את אורם והפכו, הגיעו לימין חזרה, לימין השפוי. כאילו, יש איזה דמות של אישה אחת שהייתה ממש... משתו של אמרוי. לא, חוץ ממנה, יש עכשיו איזה מישהי שלא זוכרת את שמה, אני לא מתעסק כל כך באנגוליסטיקה וזה בא לי כן.
כן, כן, אני גם רואים
את זה. אז הוא אומר שאת יודעת מה היא הייתה, האישה הזאת, היא הייתה פשוט שמאל קיצוני, פראי, והיא מסיפרה איפה היא גדלה, ומה, על מה היא חיה, איזה שקר, התפקחה לגמרי.
אני לא מכירה בכלל, אני גם היום מסתכלת קצת אחרת על כל, בכלל על כל המקום הזה, בעיניי הימין ושמאל, הם שוב, הם חלק מאותה אשליה שהמדינה מכרה לנו, וזה פשוט כלי, כלי קליפתי.
לגמרי.
כל המקום הזה, תראי גם, ימין ושמאל בהגדרה המקורית, לא רלוונטית בכלל, לאיך שאנחנו מסתכלים על זה פה היום, בתרבות הישראלית, אני לא רוצה להיכנס למקומות, אני גם באמת לא מכירה אותם ואין לי מושג על הדברים האלה היום בכלל, אבל הנקודה היא שיש לנו יכולת לראות דברים בהרבה צורות. תשאלי את עצמך, רב לוי יצחק מברדיץ' שהיה מסתכל על זה, אוקיי? אנחנו מסתכלים על צדיקים, איך הם מסתכלים על סיטואציות? יש משהו בתודעה של הבן אדם שכשהוא מכוון, הוא משפיע על הסביבה שלו, את מכירה את זה שיש אנשים ששום גבר ברחוב לא יעיר להם מערה לא לעניין, ויש נשים שכל אחד, למה? זה לא רק קשור ללבוש.
מה שאתה משדר.
זה צדר פנימי, שלא אם אפשר או אי אפשר. עכשיו לא מזמן היה את הסיפור הזה, ומדברים על זה שברגע שיש אדם שהוא פוגע, פוטנציאלי או לא פוטנציאלי, הוא מזהה איזה ילדים פגיעים יותר. זה לא קשור ללבוש שלהם. זה קשור לתדר פנימי, ולכן מוגנות היא עבודה הרבה יותר עמוקה בכלל על, על הרבה דברים אחרים, בלי להיכנס כל המקום הזה. כלומר, יש תדר שאותו אנחנו משדרים. והתדר הזה מאפשר לדברים מסוימים להיכנס אלינו, ולא מאפשר לדברים אחרים להיכנס אלינו. כי ילד שלא יודע מה זה כבוד לזולת, הוא לא יודע מה זה לכבד את עצמו, כי כל פעם שהדודה רוצה לנשק אותו, אז הוא חייב ללכת ולקבל את הנשיקה הזאת, גם אם זה הכי לא נעים לו בעולם. אז ברגע שחייבים, הוא לא מכיר את המושג של לכבד את עצמו, אז גם כשמישהו יכבד אותו, הוא לא יזהה את זה, הוא לא יראה את זה אפילו. יש דברים שאנחנו לא רואים בחיים שלנו, כי הם לא נמצאים בתוכנו. זה אחד מכללי הבסיס, באימון, שמדברים על זה, שכל מה שאת רואה בחוץ, יש בך. אז אם יש תכונה שאת נורא מעריכה בבן אדם אחר, יש לך את התכונה הזאת בפנים. גם אם את יודעת את זה, וגם אם את לא יודעת את זה.
אתה יודע, פעם אחת, כתבתי, היה משהו שמאוד הכניס אותי, והעליב אותי. משהו שלפני הרבה שנים, פה בקהילה, וממש בדם ליבי כתבתי את זה, זה היה ממש משהו שלא שייך בשום צורה, וכתבתי את זה לרבי, ממש כתבתי את זה לרבי, והמכתב שקיבלתי היה מדהים. הוא אמר, זה שמראים לה חיסרון באיזה מקום, זה בשביל שהיא תשלים את החיסרון הזה, שיש לה את היכולת להשלים במקום הזה את החיסרון. כאילו, תדעי, זה מקום חסר, ראית את זה? יופי. אז עכשיו את תהיה אחרת. את תעשי במקום הזה אחרת. באמת עם השנים זה באמת היה. זאת אומרת, זה פרשנות אחרת למה שאומרים בדרך כלל, שאתה רואה משהו, סימן שקיים בך את אותו עניין. אז הרבי נתן זה פרשנות אחרת. לא סתם מרים לך, מרים לך כדי שתשלים את החיסרון.
כן, זה עניין שהוא קיים, לא, זה עניין שהוא קיים, למיטב ידיעתי כאן גם באמת... זאת אומרת, אני שמעתי את זה בשם הבעל שם טוב, יש מקום שהוא, ולפעמים זה נועד כדי באמת לתקן את המקום החיצוני, ולפעמים זה באמת מקום רע שרק משקף לנו את המקום הפנימי. בכל מקרה, כשאנחנו רואים משהו, יש לנו שייכות אליו. וכשאנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא שייכים אליו. אז ככל שאנחנו יותר בתודעה גדולתית, אנחנו פחות שייכים לגלות.
ואז,
אוקיי, אז בוא נתקדם לתודעה. בוא נאמר, איך השם
רואה את הדברים, כאילו,
מלמעלה
כזה, לא מ...
זה ללמוד חסידות.
צריך ללמוד את זה.
אבל זה לא רק ללמוד את זה, זה לא להכיר את זה, זה לא שפה. יש ביטוי באנגלית, שאם פעם ידעת לרכב על אופניים, אתה יודע תמיד. זה אומר שלא שוכחים אותם. כאילו, זה מיומנות, אל תהיה כפעם ככה. עם הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. עם הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. אנחנו חייבים לתחזק את זה כל הזמן. בדיוק כמו שאם אכלתי שבוע שעבר, זה לא מספיק לי להיום, למרות שאכלתי, אז מה הבעיה? למה היום אני רעבה? זה לא עובד. גם הנשמה צריכה מזון באופן קבוע. ואם אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מתחברים לגוף שלנו, אז אנחנו צריכים לתחזק אותו כמו שאנחנו מתחזקים את הגוף. זה לאכול ולשתות ולישון, אנחנו עושים את זה כל יום, אנחנו הולכים לשירותים, ואנחנו מטפלים בגוף בכל מיני דרכים. ללמוד. ככל שאנחנו לומדים יותר, זה בא לידי ביטוי.
אבל זה הדבר המדהים, באמת היה תקופה שהיינו משוועות ללמוד במאמרים, ללמוד חומר רציני, ככה, שמישהו כתב תניא תנא, אז היינו שמה, למדנו, למדנו רב רב, ניסו, למדנו קורסים, למדנו כל מיני דברים. אבל רצינו שמישהו, אולי אתה הרב רב ילמד כבר איזה מאמרים. כולם רוצים למאמרים, היה ממש קבוצה גדולה באנשים שלנו. והשתבח שמו, הזום הזה, הזומים האלה, הכניסו לנו שיעורים מדהימים. זה פתח את מעיינות החוכמה. השיעור שהיה, לא יודעת לי באופן אישי, ממש ממש חסר, הרב קסטלמן שהיה מעביר מדרום אפריקה, היה מעביר שיעור חסידות כל בוקר. הייתי תלמידה, אין את זה כבר, לא יודעת למה. ממש מחכה לזה כל בוקר, אז היום יש אלפנט, ויש פרוס, הפרוס, כאילו אנחנו מאמין, אבל זה פשוט מדהים, הפתיחת שערים הזאת, זאת אומרת, הקורונה הזאת, שהיה המון המון דברים, וזה ברור שזה אלוקי, הכל אלוקי.
כשהתחלנו פה את השיעורים,
אז אמרתי למאיר אמן, תורה אור, ליקודי תורה. אמרתי, טוב, אור, להסתכל עליה, כאילו, מה אני הולכת למאיר אמן? כן, כאילו, זה, כל פעם שזה, היום כמה שיעורים של תורה, יש כמה זה, יש, לא, רק תבואו.
בכל זאת, יש פה איזה מהלך חילוקי שכולם
שאו דרך
הזובים. גם הכניסה לבתים, גם הכניסה לתוך המשפחה, אני לא יודעת, אני חושבת שזה עשה דברים נהדרים.
גם וגם.
אפילו לא ללכת לבית כנסת חב"ד ולהיות כחלק מאוכלוסייה שהיא לא רק חב"דית. אז אלה הספרדים שבקריאת התורה שלהם, כולם היו איתם, כאילו היו שם כל מיני מהמשרד, כאילו השם רצה אחדות, והייתה אחדות. השכן הזה עם השכן הזה עם השכן הזה, כי רק שכנים,
סוג של
אחדות, כולם גרים ביחד, אבל
כאילו זה היה כמו...
לא, זה היה ממש
יפה, זו דוגמה מצוינת, ואיך אפשר לבחור לראות את זה.
אני ממש מתגעגעת לזה, פר, כל שבת אני מתגעגעת לזה.
אז לי לא הייתה את הפריבילגיה, ליד הבית שלי, המניין הקרוב היה רחוב חצי מהבית שלי, אז לא שמעתי אותה.
יש שני עניינים, אחד מפה ואחד מפה.
מי גרה בלמה?
יש מניינים שהם עדיין נשארו בחוץ.
אני שומעת אותם.
וזה באמת עניין של תודה, והמקום הזה שמפתחים הרבה שיעורים, השאלה האמיתית בעיניי בסופו של דבר, שוב, ונחזור להתחלה. לשבת וללמוד תורה. הרב מדבר על זה נורא ברור, באמת, באותו מאמר שאיתו פותח. אנחנו צריכים להביא את הגאולה, נתקף יביא דווקא בזה בכוח שלו, ללמוד תורה. אנחנו לומדים תורה. אבל הלימוד הזה הוא לסמן בי, או שהוא לימוד שהוא נעשה בנוכחות, עם לב פתוח, ואנחנו מאפשרים לקדושה שבתורה להיכנס אליה. וזאת השאלה האמיתית בעיניי. וזו שאלה פתוחה, וכל יום מחדש, השאלה הזו היא מחדש עומדת על הפרק.
איך זה נראה שהקדושה נכנסת אליי? אם אני לומדת תורה, זה לא נכנס אליי? לא,
אם אני מנסה רק להבין, ואני עסוקה בחלק האינטלקטואלי, כי וואלה, זה מעניין. בוא נלמד פה עוד משהו מעניין חדש.
לא, זה מה שרבי או קושר את זה.
יש היסטוריונים. ויש את האמירה של עם בלי עבר אין לו עתיד, כי אנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה, שני דברים שונים. שאלה אם הלב פתוח ונמצא שם, שאלה אם אנחנו בנוכחות, או שאחד מהשתיים, או שזה פשוט עובר לידינו, כי בזום המכשיר יכול להיות פתוח ואנחנו עושים עוד הרבה דברים אחרים, וזה יכול להיות גם מקום שבאמת לסמן איזשהו וי, הנה הבנתי בשכם, באיזושהי צורה אינטלקטואלית, אוקיי? הבנתי פה משהו חדש. יש פה משהו מעבר ללהבין משהו חדש. אני לומד את זה כמו שאני לומד כל קורס אחר שאני לומדת בחיים שלי. יש לזה איזשהו ערך מוסף? יש פה משהו שהוא מעבר למילים? אני זוכרת שהתורה שמגיעה אלינו, היא עברה כל כך הרבה השתלשלויות, שזה החלק הכי חיצוני של התורה, אבל בתוך מה שאני לומדת מקופל, עוד הרבה הרבה יותר מזה. האם אני זוכרת שקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה? וכשאני לומדת תורה, זאת הדרך...
להתחבר לאיחוד גמור עם השם.
להחזיק את הקדוש ברוך הוא הכי קרוב שיש?
להתלבש בהשם.
אני בכלל זוכרת את הדברים האלה? מדבר עליי בכלל של ללמוד ללכת לשיעור, זה לא רק ללכת לשיעור, זה באמת... להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלי? כי כל התפיסה שלי על החיים, ההסתכלות שלי על החיים היא אחרת לגמרי.
זה הכל טוב ונחמד לאנשים מבוגרים כאננו. בואו נדבר על הילדים שלנו, שאין להם את הזמן הזה. הם לא מגיעים למצב הזה, הם יכולים לשבת ככה.
מי זה הילדים? על מה את מדברת? איזה גיל?
אני שלך. בגיל 30, 30, 28.
היי.
את בגיל שלך?
לא 30, אבל בסדר, לא רחוק משם.
אני דברת על ה...
נו.
הם כל כך עסוקים, הם כל כך...
הילדים שלך בגיל שלה. אני יכולה להגיד לך שרוב האנשים שמגיעות לשיעורים שלי למשל, זה בדיוק בטווח הגילאים האלה. אנשים אומרות לי, אני צריכה להגיע פיזית.
אני רואה את הילדים שלי, אני אגיד
לך. אבל אני אחזור שוב לאותה נקודה.
הם מגיעים לבית, הם עובדות בהוראה. לא מספיק שהם עובדות בבית ספר, הם עובדות בבית. את רואה אותם מסכנים, שקורא להם זמן לראות איך הילדים שלהם נראים. זה פשוט מה שהולך.
שוב, את יודעת, זה חוזר לאותו מקום, שדיברנו עליו כבר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. כי זה לא את. כי אישה באה אליי ואומרת לי, אני מורה, ואני ככה וככה 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 וככה, ולי אין זמן לראות את הילדים שלי, אם אני מדבר בכלל עם אותו רע, אז אנחנו יכולים לדבר על המקום שלה. אבל המקום שלך הוא מקום של אימא של הילדים, ואת בחוץ. את לא שם. את רואה את זה מהצד. כלומר, ההתמודדות שלך, היא לא שאלה איך מוצאים זמן ללמוד תורה, ההתמודדות שלך היא להכיל את החיים שלהם. וזה משהו אחר לגמרי. זאת התמודדות. וזה משהו שהקדוש ברוך הוא מדייק אותו עבורך. ומה שאת רואה, זה לאו דווקא מה שהם רואים, וזה לאו דווקא, אתה, הדברים נורא נורא מדויקים, וזו התמודדות, שהקדוש ברוך הוא מדייק אותה עבורך, אבל אנחנו חשוב שנגדיר אותה כמו שהיא. כי אין לנו שליטה על מה שהם יעשו או לא יעשו. ואם את שואלת אותי, בסופו של דבר, הכוח להתמודד עם כל התמודדות, זה כן, זה ללמוד תורה עם לב פתוח. אני יכולה להגיד לך שאני רואה את זה, תקשיבי, נשים שמשתפות אותי, משאירות שלי זה נשים בטווחי גילאים מטורף, אוקיי? החל מרווקות, צעירות, אוקיי? גילאי תיכון, וכלי בנשים שהן באמת הרבה יותר מבוגרות, החל מנשים שלא שומרות שבת, וכלי בנשים שהן שליחות בעצמן, באמת המנעד הוא מאוד מאוד רחב. מכל הבחינות, מכל ההיבטים. וכל אחת שמשתפת אותי, ולא כולם מן הסתם בחורות לשתף אותי, אבל כשלומדים תורה, וזה דווקא העניין של השיעור שלי, זה עניין שבאמת שיעור שתופס, שהוא רלוונטי אלייך, שהוא פותח לך את הלב. כשלומדים תורה באמת, עם לב פתוח, החיים נראים אחרת, ההתמודדות עם החיים היא אחרת. תקשיבי, אני לא יכולה לשתף. כי הרבה מהאנשים הם גם פה מהקהילה, אבל אני רואה דברים באמת. תביני שנשים שבגילאים של הילדים שלך, ואני לא מכירה אחת בגילאים האלה שהחיים שלהם הם נורא נורא פנויים ובסדר, ברוך השם, הם באמת במסירות נפש כל שבוע מתייצבות. הסיבה שהן עושות את זה, זה כי לאורך זמן הן מבינות, הן מרגישות, הן יודעות מה זה. כשהיו את האזעקות, אז אמרה לי מישהי, יואו, אני לא מבינה מה קרה לי, אני עם הקורונה החזקתי כל כך טוב, וזה, וכאילו, הכל היה טוב, והייתי בעלייה רוחנית, וכאילו, הייתי בסדר, לא הייתי מבפנים, הייתי באיזושהי יציבות פנימית, הייתי בסדר להתמודד עם מה שלא יהיה, ופתאום האזעקות האלה הפילו אותי לגמרי, אמרתי, שמעתי את האזעקה, בום, קרסתי, אין, התפרקתי, אני לא מחזיקה, אני לא ישנה בלילה, אני בחרדות, אני פרנשה, ותוך כדי השיחה, פשוט שאלתי אותה, תגידי, מתי הייתה המכונה שלמדת? חסידות, אמרתי הרבה זמן. אין מה לעשות, התורה היא תורת חיים, הרי כל הזמן אומר את זה, תורת חיים, זה אומר שהיא אומרת לנו איך לחיות, והיא אומרת לנו, היא נותנת לנו חיים בעצמה. אין דרך אחרת, אז אם לך יש התמודדות, שאת מרגישה שהיא גדולה עלייך, כי באמת זה אחד הדברים הכי קשים, לראות הילדים שלנו מתמודדים, ואנחנו חסרי אונים מול המקום של, זה באמת אחד הדברים הכי 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 קשים, ובטח שהם בגיל כזה שבכלל כאילו, אני אגיד לך שאת לא מבינה בכלל מה עובר עליהם, ובטח שאתה איזה לתת להם עצות, וזה קשה, וזה קשה מאוד. ואם יש משהו שהוא גדול עלינו, אז בעיניי זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד לנו, היי, אני רוצה אתכם יותר קרוב, בואו תלמדו את זה. ותמצאי את הדרך שלך להוסיף ללימוד תורה, במקום, שוב, זה הדגש מבחינתי, במקום שבו גם הראש פתוח, אבל גם הלב פתוח שם.
אני כן יכולה, זה מה שאת מסבירה.
לך קשה להכיל אותה?
להכיל את זה שהן לא, לא מספיקות.
אז תוסיפי לעצמך, כי הקושי הוא שלך כרגע.
אני לומדת, זה עוזר להם?
קודם כל זה עוזר לך. הניסיון שלך, לא, זה לא בסדר. הניסיון שלך, זה מה שקדוש ברוך הוא נותן לך, זה מה שקשה לך. מה שלא בשליטה שלך, לא שלך.
עם הילדים שלך. אבל מה שקשה לך, זה גם החלק מהניסיון. כשהיא רואה את הילדים מתמודדים באופן כזה או אופן אחר, והיא יודעת שמשהו שם לקוי, אפילו שהיא מבינה מאוד טוב, שמאוד טוב שלכו ללמדו, שאתה סלע של תורה, תזור את הנפש ותגיע, וזה יחזק אותם, זה סלע טוב, וזה יאיר לה את החיים.
אבל היא נמצאת במקום המרוחק, שאין לה דרך למסור ולהעביר את הזה. לי יש בן, שהוא גמר את הישיבות של חב"ד, אבל הוא לא קורא לעצמו חב"דניק. הוא נראה חב"דניק, אבל לא, הוא בשידוכים, הוא בחור מקסים, הוא זכאי, מכונן והכל. אבל ההתרחקות שלו, הדבר הכי אותך, הוא פשוט תפס לו זווית אחרת, אבל מה רציתי להגיד לשם על
זה? זה מה, זה שאני אמרת,
על ההתמודדות עם הקושי של הילדים.
וכשאני, אני לומדת, משתדלת ללמוד הרבה מאוד תורה, כי זה מחיה אותי, זה מחיה אותי יותר מכל דבר. ולפעמים אני קוראת דברים, ואני מבינה דברים, ואני משתגעת, ואומרת, איך השם שם אותי במקום כזה? שאני יודעת בדיוק מה יכול לעשות לו טוב, מה יכול להעיר לו את המציאות, מה יכול לפלס לו את כל השבילים, ואין לי דרך להעביר לו את זה. מה זה הניסיון הזה? זה שיגעון.
אחד הקשים.
אני רוצה
אחד הקשים. אבל אתם כולכם כבר עברתם ילדים מתבגרים. זה בדיוק הסיפור על המתבגרים. הסיפור על המתבגרים זה בדיוק זה. כי הורים אנחנו יודעים.
אני
מסתכלת
על התקופה של החיים, כן? אם היה דור שהרוויח מכל הכיוונים, זה דווקא הדור שלנו.
נכון.
מפני שהדור הקודם זה היה עלייה שלא היה להם כלום. והיו צריכים, אני לא יודעת מה לעשות. אנחנו, בוא נגיד, די קיבלנו הרבה דברים על מגש של כסף. המדינה הייתה נורמלית.
מה זה מגש
של כסף?
הייתה קיבלת את
השיחה. סליחה, סליחה.
הייתה דור מאוד אחראי.
תקשיבי, הדור שלנו...
החוויה שלה לגיטימית. החוויה שלך היא אחרת, זה בסדר.
אתה התחלת עם הפרימוס, והפרימוס, אנחנו כבר עשינו הכל בדילוגים, בדילוגים. והדברים הלכו בסך הכל גם... מצד אחד רגוע, מצד אחד מהר, משהו שהוא טוב. את מסתכלת על הילדים שלך, בא לך לפחות. מצד אחד, ממש, כואב לי. כואב לי, אני רואה את ההתמודדות שלהם, וזה דווקא אנחנו כדור שממש הענקנו כביכול, שלא היה לנו כביכול, נתנו, עשינו, הכל. הילדים האלה עובדים כמו חמורים.
נכון.
הם לא נהנים מהילדים שלהם, הם לא גם, והתקופה הזו בכלל מתסכלת. מה זה? מה זה? אני אתן לך משהו שמצחיק אפשר להגיד, זה מצחוק אפילו, אוקיי? הילדים התרגלו למסכות, אוקיי? שמו לי השבוע את שני הנכדים שלי, שני הנכדים, אחת שהייתה לה בעיה עם הדלקת בעיניים, והשנייה כי הגננת שלה הייתה חולה, אז היא אמרה לי, אמא, התקרו, שמו לי אותם. השתדלתי להרחיק ביניהם, זה היה הדבר הכי קשה שהיה יכול להיות. ואז הנכדה הקטנה, שנורא רצתה להיות עם החברים הזה שלה, הלכה לקחת את המסכה וכיסתה גם את העיניים. אמרת לה, מה את עושה? היא אומרת לי, אני רוצה לשחק עם שירה. אמרתי, אז למה את מכסה את העיניים? שאני לא אדבק. את תראי באיזה מצב, זה מצחיק, אבל אני מבקור את מצד שני. כאילו, זה מה שהם מבינים, את המסכה, את הלהתרחק, את ה... וואו, ואני ילדים בשבילי זה דבר שאני... יש לי רגישות יתר, ואני רואה את זה ואני אומרת, ריבונו של עולם. אבל אני יכולה עוד להגיד עוד משהו, שלפעמים אני ככה, כשאני מרגיעה את עצמי, אני אומרת להם, אנחנו הדור שאולי נהננו, אבל אתם ממש דור של גאולה, של אמונה אמיתית, זאת אומרת, אתם לא רואים אפילו את הבעיה הזו, אני יותר רואה אותה בשם, כן. אני מקנה בכם, כי אתם דור שמקבל את הדברים בצורה שאתם יודעים שזה מהשם ואתם מתמודדים בלי להתלונן. אני מתלוננת בשבילהם, אבל אני נראה מתלוננת בשבילהם.
יש לי מה להסתכל על
כמה
מתלוננים,
יש
גם
מתלוננת.
אבל גיטה, את לא התלוננת. אני שאלתי את הילדים שלך התלונן. היה לך קשה תלונה?
לא,
בתור אימא,
וזווית שנייה,
למה קשה לראות את זה? של חוזר בשביל
מה שקשה תלונה.
ובין הדור של הילדים שלהם.
לא תלוננו.
שהילדים שלהם,
אני אשתולה לי.
זה מהיר.
פקטור אחר לגמרי.
באיזה מובן? פער בין ההורים לילדים?
לא, דווקא יש תקשורת
מצוינת.
זה
אחד
זה
בבטן.
את רוצה שנשים אותה פה?
לא, אני רוצה להרגיש אותי.
נגיד, בוא נגיד ככה, אני בדיוק אמרתי לה, ואני שמתי לב לזה הרבה זמן, שיש, בוא נגיד ככה, הדור שלנו, הבתים היו פתוחים לאנשים זרים, היה הרבה הכנסת אורחים, חיינו בהרבה פחות, ולמדנו הרבה יותר. הדור הזה, זה באמת לימוד הרבה פחות, הכנסת אורחים הרבה פחות, ועבודה, עבדות.
עבדות, 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 כי הם עובדים בכיפה, הם עובדים במשרד החינוך. כמה שהם עובדים.
הם עובדים במשרד החינוך, אני הייתי בבת
גן,
ופרשתי בדיוק ברגע.
ואני התחילה שיגעון,
התחילה שיגעון של הטפסים, וכל דבר להעביר, וכל זה, ונועלים.
את אומרת, פרשתי כשהתחילה שיגעון, ואני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, את לא בת 20. אז למה את מתכוונת שהתחיל השיגעון? איזה נקודה בעינייך הייתה כאילו התחיל השיגעון? כאילו, אני הסתכלתי, אני מעולם לא הסתדרתי עם מערכת החינוך. היה לי עוד איזשהו ניסיון להיכנס אליו, כשאחרי התיכון אמרתי לעצמי, ברור שאני אהיה מורה, כי זה היכולות שלי וזה הכישורים שלי, ואחרי שהייתי בשליחות בשנה ב' והייתי מורה, חזרתי לארץ ואמרתי, אני אהיה לא מורה, וזה במשקרה, לא, 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 אני לא מערכת החינוך, הפעמים שנכנסתי שם שוב היו באמת מאוד נקודתיות, והילדים שלהם גם מחוץ למערכת החינוך, חוץ מאלה שנמצאים בישיבות, שישיבה זה מבחינתי עולם אחר לגמרי, אבל כשאת אומרת כאילו התחיל השיגעון, אני אסתכל את הצד ואני אומרת, על איזה שלב קראת לשיגעון? את מדברת על האופק חדש? לא, היה עוד כל כך הרבה פעמים שכאילו זה...
אני למדתי שש שנים, ואחרי שש שנים אמרתי עד כאן לגלתי, וזאת אומרת, זהו, הקדוש ברוך הוא נתן לי, עוד הייתי לפני תשובה, בשלבים שגיששתי, ואמרתי, לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הילדים האלה, אל הילדים שלי, עבודה שלי צריכה להיות איתם, לא יכול להיות שאני אגיע הבית לקרוא לי כוחות לילדים שלי הפרטיים, ואז...